כן, אנחנו אישרנו אתמול שאלה, נכון? נחזור לשאלה שהרמב״ם בעצם אמר שהסיבה שהגמרא כתובה והאגטות שבגמרא כתובות בצורה כזאת נסתרת ולא בצורה פשוטה, כן, זה כדי שהלימוד הזה, הלימוד של האגדות יהיה לימוד שהוא להפרות רעיוני הלומדים. יהיה לימוד מאתגר. ופה שאלנו שאלה, עד איפה נלך עם הדבר הזה? זאת אומרת, זה ברור שאנחנו רואים שכשאתה לומד משהו, אתה צריך להתאמץ ביחס אליו, אז זה מאתגר לך, מאתגר אותך. אז מה התכוון? אז מה, עד איפה נלך? אולי נחסיר מילים בגמרא גם כדי שתנסה דרך, תראה כמו זה, יש סוג של אתגרים כאלו. בספרי תשבצים לסוגיהם ומיניהם, איך איזה משפט, אתה צריך לחשוב, איזה מילה מתאימה לפה, איזה מילה מתאימה לשם, איפה הגבול יעבור. מה שנראה לי די ברור שהכוונה היא שהרמב"ם אומר להפרות המחשבה של הלומדים, הכוונה באותו עניין. זאת אומרת, הסוגיה בגמרא לא אמרה להיות חדר כושר לשכל שלך, נאמר ככה בצורה בוטה, ביחס לזה שתפתח את היכולות השכליות הכלליות. ברור שלא, זה לא הכוונה. להפרות עיוני הלומדים או שכל הלומדים, רעיוני הלומדים זה באותו עניין, באותה סוגיה. וכמו שאמרנו, זו תופעה שכולנו מכירים אותה, כל מי שלמד גמרא בבית מדרש בישיבה, סדר בוקר שלם, יודע שדברים שאתה יכול לקרוא תמצית של הסוגיה, סיכום של הסוגיה, זה עולם אחר לחלוטין, מאשר אם אתה עמלת וניסית להבין, כי למה? בדברים העמוקים, האופן של ההבנה של הדברים העמוקים הוא לא דרך המילים. יש, בהבנה עמוקה, יש דברים שהמילים לא מספיקות כדי להסביר את העומק הזה. כן? נקרא לזה ככה, הייתי קורא לזה, זה כמו להרגיש את העומק של הסוגיה. אז המילה להרגיש עם אדם אתה, לא מתכוון לרגש, התרגשות. אני מתכוון לומר שיש, ההבנה של האדם, צורת ההבנה שלנו, היא לא רק דרך מילים ומשפטים. וזה הפער העצום שקורה לנו כשאנחנו יכולים לקרוא סיכום מדויק של הסוגיה, לעומת אם אנחנו עמלנו להבין אותה. מבחינת התפיסות עומק שלנו, את הסוגיה עצמה, כמה זה מתייאש בדרך כזה. עכשיו, זו תופעה שהיא קיימת ביחס לשכל ולהסביר אותה מה הכוונה. בשכל, כמו בכל דבר בנפש, יש לנו חיצוני ויש פנימי. חיצוניות השכל זה ההבנות השטחיות. זאת אומרת, יותר, הייתי אומר, זה ההבנות היותר קרובות למילים, להבעה המילולית. זה לא מדויק מה שאני אומר גם עכשיו, אבל זה יותר יקרב את העניין. השכל עצמו, יש בו דברים מאוד מאוד עדינים. כן? יש בו עומק מאוד עדין. זה כמו רגש. כן? אנחנו ברגשות, יש לנו רגשות גסים. כן, זה הרגשות החיצוניים, כמו שאתה אומר, אני חש משהו בצורה קבוצית, נגיד שאדם חש, מה שלא קוראים לזה, הרגשות של תאווה, של חושים. אז הרגשות החושים הן רגשות עוצמתיות, חזקות, הרגשות גם הן חיצוניות. אבל יש לנו רגשות הרבה יותר עדינים, כן, איך אתה מרגיש רגש של אהבה, או רגש של פחד פנימי, או רגש של שמחה פנימית, כן, זה כל מיני רגשות עדינים הרבה יותר פנימיים, ככה גם בשכל. עכשיו, כדי שאנחנו נצליח להשיג מושג, לא רק בחיצוניות השכל, אלא כדי שגם במיתרים העדינים של השכל נצליח לתפוס אותו, אנחנו מוכרים לעמול עליו. לכן, ודרך אגב, זה לדעתי האתגר הגדול של היום בדור שלנו, מה שהם מנסים תמיד, זה לעשות הכל כמה שיותר נגיש וכמה שיותר ברור. נכון, זה הנטייה תמיד, בכל דבר. אבל צריך לזכור שאנחנו על ידי זה גם מקלקלים את החוכמה. כי זה יגרום לזה שאנשים, צריך לדעת, לא יהיה להם תפיסות עומק ביחס לחוכמה. מה שצריך לדעת איך לנסח דברים באופן שבו הלומד, בגלל הניסוח המורכב, הוא יצליח לנגוע בעומק. זה האתגר. עכשיו הראשונים עשו את זה, בצורה, הייתי אומר שהיא, ברור שהיא מאתגרת. בוודאי שחזל עשו את זה, כן? אבל הרבה פעמים היא גם מאתגרת בידי, כן? לא רק ככה, אנחנו צריכים עוד תיווחים. אבל גם התיווחים לא צריכים להיות באופן כזה שהכל יעלה על הכתב. הכל יעלה על הכתב. זה צריך להישאר באופן עמום, אבל לא במידה שאם אנחנו נתאמץ לא נגיע. במידה שמאמצים יגרמו לנו כן לפענח את נקודת העומק שיש בעניין. מי שרגיל בלימוד רמב"ן, וגם רמב"ן על הש"ס, וגם רמב"ן על התורה, הרמב"ן היה לו גאונית מיוחדת בדבר הזה. משהו מיוחד במינו. הרמב"ן תמיד משאיר אותך עם טעם של עומק, ושלא הבנת עד הסוף. לא יודע איך הוא יודע לעשות את זה. אבל ממש ככה. גם הרמב"ן על התורה. משאיר אותך עם איזה טעם כזה שלא הבנת לגמרי, אבל נכנסת כבר פנימה. בטח על הרמב"ן על הגמרא. הרבה פעמים אנשים אומרים, רמב"ן, מאוד קשה. תן לנו ללמוד את הרשב"א. עכשיו הרשב"א הרבה פעמים יגיד בדיוק את אותם דברים שהרמב"ן אומר. בדיוק את אותם דברים, אבל הוא יגיד אותם בסגנון של הרשב"א, בסגנון של הרשב"א זה נהיה ברור. בסגנון של הרמב"ן זה תמיד נשאר עם איזה... עכשיו, למה הרמב"ן היה מתבטא בצורה? לדעתי, זה בגלל שהרמב"ן תפס שזה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, זה קשור לפנימיות של הרמב"ן, אבל זה כזה, זה תפיסה גם בניגלה של התורה. שהתורה היא, יש בה תמיד מה לשמוע. כן, זאת אומרת, שמיעת האוזן, שמיעת האוזן זה כאילו זה משהו שהוא חוויה פנימית שיש לך, כשאתה לומד תורה. וזה, זה... זה הייתה הגדלות מיוחדת מבינה שלו, אני חושב. ברור שזה מכוון. לא יודע אם כך. תראה, זה תדר שאתה, זה תדר הכתיבה שלו. נקרא לזה ככה. אני לא בטוח, זה, אתם יודעים, יש פערים אצל אנשים גדולים בין הכתיבה לבין, אצל כל אדם יש פער מסוים, אבל יש אצל אנשים גדולים, לפעמים יכולים להיות פערים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, הרבה פעמים זה מכוון, זה לא בגלל חוסר יכולת הביטוי, זה מכוון באמת. אם אתם רוצים לראות את זה לאחרונים, אתם יכולים לראות ככה. אתם שמעתם על ברכת שמואל? ברכת שמואל, אתם שמעתם? לא שמעתם על זה? רבי ברוך בר לייבוביץ'. כן, יש ספר שיצא, נקרא הרב הדומה למלאך. הוא באמת היה מלאך השם, הצדיק הזה. הוא היה התלמיד של רבי חיים מבריסק. באמת באמת מלאך, הוא דמות מלאכית, אדם קדוש, זה היה האיש הזה. הוא היה ראש ישיבת, היה לו כמה ישיבות שהוא היה בהם, והוא, גם בצורת לימוד תורה שלו, היה מאוד מאוד... מאוד מאוד מעמיק בניואנסים וכו', זה היה מפליא כמה יראת שמיים שלו הייתה, הייתה לו יראת שמיים. היה עם סיגריה כבויה, תמיד היה סיגריה כבויה. שאלו אותו, למה אתה סיגריה כבויה? זה אומר ככה, אני אומר, מורי ורבי, הוא לא היה מעשן, רב חיים, ואבא שלי היה מעשן. ואני מחויב בכבוד ומורה של שניהם, אז אני שם סיגריה והיא כבויה. כי אם אני אשן, אז זה נגד מורי ורבי, ואם אני לא אשן, אז זה נגד אבא שלי, כאילו שאני סבור שלא מעשנים. משהו מופלא, אבל זה לא בדיחה משהו, זה הצדיק, זה משהו... יש לו שיעורים שלמים שהוא היה מעביר על משפט שאמר רב חיים בשיעור, שהוא העביר, ועל המשפט הזה הוא היה יכול להעביר כמה שיעורים רק כדי להבין את התורה שבעל פה שאמר רב חיים מבריסק שם במשפט הזה, משהו מיוחד. בקיצור, אני שמעתי עדויות של אנשים שלמדו אצלו, היו כאלה עוד, כבר היום נפטרו, הם אמרו שהשיעורים שלו היו בהירים ביותר, ממש בהירים, תחת שפת שיעור מהתחלה עד הסוף, בהיר מאוד. לעומת זאת, תנסו לראות את הדברים שלו כתובים, אם תצליחו להבין זה יפה. ממש ממש מאתגרים. כלומר, הפער העצום בין תורה שבעל פה שלו לתורה שבכתב היה עצום. עכשיו, יש מצב, ואני יודעת, זה קשור לזה, שבתורה שבכתב שלו, תורה שבעל פה, הוא ידע שהוא נמצא, אנשים נמצאים לפניו, הוא ידע שהוא יצליח להביא את האנשים לאן שצריך. בצורה שבכתב שלו הוא לא היה בטוח, נראה לי שזה ההסבר. ולכן הוא כתב את הדברים באופן כזה שלא יהיה מצב שיבינו מהם דברים לא נכונים. אז הוא גילה ולא גילה. אז דורש הרבה מהלומד כדי להבין מה הוא רוצה שם בתורה שבכתב שלו. זה קשור למה שהרמב"ם כותב פה. אז לכן אין טעם לאתגר את עצמנו בדברים חיצוניים. לכן אנחנו לא מוחקים מילים מהגמרא וכולו. כן, אבל להביע רעיון באופן מתומצת, זה משרת את החוכמה. למה? כי אם הרעיון מתומצת אצלך בשכל, אתה מבין את זה יותר טוב. להביע רעיון באופן שהמילים יגרמו לאדם רכח להעמיק באותו עניין לא סתם אתגרים שכליים חיצוניים, אלא באותו עניין, זה משרת את עצם העניין. זה מה שהרמב"ם אומר, זה הסיבה שחכמים גדולים סתמו את הדברים. כן. מה? בסגנון? אז תלוי איזה ספר. יש לו דברים שהם בסגנון גלוי יחסית מאוד, כמו אל היה ברכות א', וגם אפילו ברכות ב'. ויש דברים שהם גם מאמרים, יש דברים שהם בסגנון פנימי יותר. כן, זאת אומרת שאתה צריך הכנות כדי להבין מה בדיוק התכוון שם. הלאה. ועוד לסתנבר עיני השכלים, אשר לא הראו לבותיהם לעולם, ואילו הוצאו לפניהם האמיתות היו שרים ממהם בפני חסרון טבעיהם, אשר בקיוצא בהם יאמרו, אין מגלים להם את הסוד. כפי שלא נשלמו שכליהם עד שיקבלו האמיתות כמות שהן. כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש עוד סיבה, למה הסתירו? כי הם כתבו את זה בצורה כזאת, שמי שחושב את עצמו כחכם, והוא לא באמת כזה, אז לא יחשוב שהוא מבין דברים שהוא לא מבין. השיר הזה הוא יגיד, שמע, אני לא הבנתי מה הם רוצים שם, לא הבנתי את העניין וכו'. כן, ולכן אם היה הדברים גלויים, כלומר כתובים בצורה, בשפה ברורה ופשוטה, הדברים היו משתבשים אצלם. טוב, אנחנו נעצור כאן.